אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום החמישי של חודש מרץ לשנת 2024, עוברים מיום קפה ליום קבב של חודש אדר, א', תכף אדר, ב', תכף השמחה הגדולה, אבל היום אנחנו נדבר על נושא שאף על פי שיש בו איזושהי אקזוטיקה, והרבה מאוד אנשים אוהבים להתחקות אחר הדמות שנדבר עליה, ואחר מסעות הכיבוש הצבאיים שלה, בסופו של דבר אנחנו נדבר על מי שהוביל מלחמות, ואנחנו יודעים עד כמה מלחמות הן דבר קשה, כי אנחנו עדיין, גם אם אולי זה נדמה אחרת, ברגעים מסוימים, רק ברגעים מסוימים זה נדמה אחרת, אנחנו עדיין בעומקה של מלחמה, ואנחנו לא יודעים גם מה צופן יום המחר, ובמבט הזה, אחור על מלחמות מן העבר, קמפיינים צבאיים מהעבר, אי אפשר כמובן לערוך השוואות, הדברים שונים מאוד, אבל זה לפחות נותן איזשהו מושג על העולם אשר בו אתה חי, על האדם שבתוך העולם, שהוא עושה המלחמות. אנחנו נדבר היום על מצבי, אנחנו נדבר היום על המצבי, שהוזכר כאן גם אתמול, כי השפעתו על תקופת חייו, למעשה גם אחרי תקופת חייו, היא השפעה אדירה. נפוליאון בונפארט. אם לנסות, כן, לשמר את השם שלו בצרפתיותו, נפוליאון בונפארט, שבעצם אנחנו נציין 225 שנים לכיבושו, והיו לו הרבה כיבושים, אבל לכיבושו את יפו. כלומר, ההצלחה הצבאית הגדולה של נפוליאון בארץ ישראל. כי נפוליאון הגיע לארץ ישראל. ונפוליאון היה בארץ ישראל תקופה של כמה חודשים בלבד, ולכן, מפרספקטיבה בת זמננו, נפוליאון, עם כל העילה שלו, וכל הניצחונות שלו, את ארץ ישראל, את מי שישבו בה, אבל ארץ ישראל גם כאיזשהו מושג, כאיזשהו מושא של חלומות שיש בהם מימד רומנטי, כי ארץ ישראל היא ארץ הקודש, גם עבור הצרפתי הנוצרי. את ארץ ישראל הוא לא הצליח להכניע, וזה משהו שירשם בתולדות הדמות הזאת, כאיזשהו סימן מוקדם לסוף. כי נפוליאון, עם כמה שהיו לו רגעי תהילה אדירים, הוא בסופו של דבר מי שלא הצליח להכניע לא את רוסיה הקרה, ולא הצליח להכניע את הגדולים שביריביו האנגלים, ולא הצליח להגשים את החלומות שלו על אימפריה שאין לה סוף. בכל זאת אנחנו מדברים עליו, אנחנו זוכרים אותו, זה נפוליאון. אז הזמנים האלה, הימים הראשונים של חודש מרץ, ממש עכשיו, אלו ימי המצור הצרפתי על יפו, יפו העותמנית. למעשה מחר, זהו היום שבו המצור הזה לא יחזיק מעמד עוד, וחומות יפו ייבקעו בפני הכוחות הנפוליאונים, בפני נפוליאון עצמו, והוא ייכנס אל העיר הזאת ויקרה במה שיקרה, ואנחנו עוד נדבר על זה. ואת נפוליאון אני הזכרתי גם כאשר דיברתי על ויוולדי, כי אומרים שהמלחמות הנפוליאוניות השפיעו על מה שנותר לנו מן המלחין. אי אפשר להתעלם מנפוליאון. לטוב ולרע, תקוות אדירות נתלו בו, ויש גם היום דברים שצריך לזקוף לזכותו, ולא רק לחובתו. העובדה שהוא באמת שימר בתוך צרפת מלבד היסוד הדמוקרטי, כי הוא הפך את עצמו לקיסר צרפת, אבל הוא שימר בתוך צרפת יסודות ערכיים של המהפכה הצרפתית, והוא באמת גם הביא אותם במידה כזו או אחרת למקומות אשר כבש. אבל הוא רצה להיות הקיסר. הוא רצה להיות הרודן. הוא לא ברח מן המקום הזה של מנהיגים גדולים בהיסטוריה. ולדבר על נפוליאון בארץ ישראל זה מרתק. לא מפני שהתאריך הוא תאריך יפה, 225 שנים, ולא רק מפני שזה בארץ ישראל, שהיא שלנו, שאנו יושבים בה עכשיו. לנפוליאון היו חלומות להגיע גם לירושלים, והאולפן הזה הוא בירושלים, אבל אל ירושלים הוא לא יבוא. אבל אפילו הנקודה שנפוליאון, והוא עדיין לא היה אז השליט ששולט לגמרי בצרפת, הוא עדיין לא השתלט על השלטון, אף על פי שהוא היה מפקד עליון, והוא היה גנרל, וברור היה לו כבר לאן מכוונות עיניו לשלוט לגמרי בהנהגה, להשתמש במסעות הצבאיים שלו, כדרך ליצור לעצמו אימפריה שהוא ישלוט מה. אבל בין כמה היה אותו נפוליאון? מי שהחל מלמטה, הוא מקורסיקה. הוא ממש לא מן האצולה הצרפתית, הוא מתקדם באמצעות ההצטיינות הצבאית, בין כמה הוא היה, כשכל השאיפות האלה בליבו, כשהוא מתכנן בעצם לכבוש, הכיבושים של נפוליאון בארץ ישראל היו חלק מתוכנית, לכבוש לו דרך במזרח התיכון, שתוביל עד עודו. הוא היה בן 29. זה גילו של עבדכם הנאמן, והוא היה כבר עטור כתרים של תהילה מקרבותיו מול הצבא של השושלת האבסבורגית האוסטרית. הוא היה מנצח גדול בקרבותיו. זאת אומרת, הוא השיג דברים שירשמו בספר ההיסטוריה, והוא בסך הכל בחור צעיר. ועכשיו הוא נשלח, זה מסע שמתחיל ב-1798, לכבוש את מצרים. מדוע שהצרפתים ירצו לכבוש את מצרים? אז תאמרו, זה אימפריאליזם פשוט, זה באמת היה אימפריאליזם, כמובן, האימפריה שמאמינה שהיא תשלח זרועות, והאימפריה, כן, בתודעתו של נפוליאון, גם כזאת שתביא את בשורת המהפכה הצרפתית לכל מקום, כלומר, אם אני לוקח מן האוטומנים, יותר נכון, מן הממלוקים שליחיהם של האוטומנים, ששולטים במצרים, אם אני לוקח את השליטה במצרים לצרפת, זה לטובת כולם. כי אנחנו הצרפתים, נושאי הנאורות, נושאי החירות והשוויון והאחווה, ואנחנו נייצא את הללו לכל עבר. ובאמת, יש גם תרומות מסוימות של נפוליאון להיסטוריה המצרית, הרוח שהוא הביא אם הוא השפיע על מה שהתרחש במצרים הלאה. במאה ה-19. ויש שאומרים שמצרים לא הייתה פורחת במאה ה-19 כפי שפרחה, אלמלא נפוליאון כבש אותה. אבל, מה הסיבה? אז אפשר לתת את ההסבר המדיני, שהוא בוודאי הסבר נכון. צרפת, לא רק נפוליאון, אלא הרפובליקה הצרפתית דאז, רוצה שליטה במצרים בגלל הערך האסטרטגי שלה, בגלל שהיא באמת יכולה לפתוח את הדרך למקומות אחרים, וגם בגלל שהייתה אמונה שתכף האנגלים שמצטיינים ביכולותיהם הימיות יגיעו למצרים ויכבשוה. ולכן אנחנו צריכים להקדימם. יש פה מאבק בין כוחות אימפריאליים. אבל למען האמת, כאשר חושבים על נפוליאון עצמו, הבחור בן ה-29, כשהוא חושב על מצרים, ובכלל כשהוא חושב על המזרח התיכון כולו, הוא לא חושב רק במונחים של איזושהי אסטרטגיה פוליטית כזו או אחרת. הוא מדמיין. והוא רואה את עצמו כמי שבא אל המזרח, וימצא במזרח אוצרות שכוחים ומדהימים. הוא חולם על מצרים, לא של זמנו, של סוף המאה ה-18. הוא חולם על מצרים שהייתה כוח עצום, מלכות מפוארת בעולם העתיק, הוא חולם על מצרים של הפרעונים. אולי, איפשהו באחורי תודעתו, הוא כבר מדמיין את עצמו כאיזה פרעון כזה. הוא חולם על מצרים שההירוגליפים שלה, הכתב החרטומים שלה, בשילוב עם מה שהראה במרחב שאנחנו חיים בו, המרחב הכנעני והמרחב המסופוטמי, המפגש בין הללו, בין המצרים, למי שמצויים באזורים שבין נהר פרת והחידקל, בין האזור שלנו, הלבן, זה המפגש שהוליד את הכתב המודרני. זה יסוד התרבות, מצרים העתיקה, המפוארת, והתגליות הארכיאולוגיות שהלכו והתרבו בה, ונפוליאון בעצמו, כן, הוא מי ששם בתחילה את ידו על אבן רוזטה, שהיא זו שאפשרה לנו לפענח את כתב החרטומים. אז נפוליאון יוצא למסע צבאי למצרים, אבל הוא בעצם יוצא למסע צבאי אל איזשהו עבר זוהר. אני אגע, אני אכבוש לי, ואגע בזוהר הנושן. אולי אני אצליח לחדש משהו ממנו, אולי אני אצליח להעביר אליי משהו ממנו. לא מזמן כאשר דיברתי כאן על נפוליאון ובטהובן, מערכת היחסים בין השניים הללו, בין המלחין לבין המצביא והשליט, הזכרתי שנפוליאון העיד על עצמו שהוא נושא עמו ספרות יפה, איסורי ורטר הצעיר של גתה, שהוא רואה בעצמו רומנטיקן, והוא היה רומנטיקן צבאי. עכשיו, התואר הזה, רומנטיקן צבאי, אני מניח שיש כאלה שהוא נתקע להם בגרון, ובצדק, כי איך אתה יכול לדבר על איזושהי כמיהה רומנטית, לאיזשהו עבר יפהפה, ולרגשות נאצלים שקשורים בעבר הזה, כאשר קמפיין צבאי גדול, כיבוש מצרים, בזמנו של נפוליאון, הוא כרוך בהרבה מאוד כוחות, חיילים שמועברים בסירות למצרים, כמויות אדירות של חיילים והספקה, ועל מנת שהכיבוש הזה יצליח, אז אתה צריך לארגן מתקפה אכזרית מאוד. ונפוליאון הצליח לארגן אותה, וחבש את מצרים, כיבוש ראשוני די מהר. ולמעשה, הבעיות של נפוליאון בארץ ישראל, יותר משהן יושבי המקום הזה, כלומר, הוא באמת בא עם איזו, אם תרצו, נאורות צרפתית גם בתחום, כן? זה מצחיק לומר זאת, אבל גם בתחום הצבאי, הטכנולוגיה החדשנית יותר, הטקטיקות המתוחכמות יותר. ואילו הכל היה תלוי רק ביושבי האזור הזה, מצרים ואחר כך ארץ ישראל, נפוליאון היה כובש את הכל. אבל נפוליאון היה במאבק מתמיד מול האנגלים ומול הצי האנגלי. וזה קצת משל לעולם ההוא של נפוליאון, שהקרב מתנהל במצרים, אבל למעשה בעומק הוא קרב בין צרפת לאנגליה. זה משל על העולם הישן ועל הכיבושים. אבל אתה רואה איך אפילו פרופסורים שמבקשים לכתוב על מסעות נפוליאון בארץ ישראל ובמצרים, כתיבה צבאית בלבד, איך התנהל כל קרב, כמה גייסות, אילו כלים, איזה דרכים צבאיות נשתמשו בהם, בסוף הם לא יכולים להתעלם מן העובדה שנפוליאון, ביומניו, בטקסטים שמיוחסים לו, בזיכרונות שנכתבו, הוא מדבר על כל המהלך הצבאי הזה כחלק מאיזשהו חלום אדיר לעבור מן המערב אל המזרח על סודותיו ואוצרותיו. מדוע נפוליאון בעצם נדחף ממצרים לארץ ישראל? אז אפשר לומר שמדובר בחזון ראשוני שלו. הוא רוצה להגיע למזרח התיכון, הוא רוצה להגיע לאזור הזה. אם באת למצרים מתוך חלומות על העבר, לא תגיע גם לארץ ישראל. אבל הייתה סיבה צבאית שגרמה לנפוליאון בעצם לפלס לו דרך בארץ ישראל ולנטוש את מצרים. כי האדמירל המפקד הימי המעולל של הצבא האנגלי, אדמירל הוריישו נלסון, אדמירל נלסון, שיעשה לנפוליאון בעיות רבות, השניים האלה, דמויות שהתחככו זו בזו, הוא לא מצליח למנוע אמנם את כיבוש מצרים על ידי נפוליאון, הסירות הצרפתיות חומקות ממנו, נפוליאון דאג להדממה, החיילים עצמם לא ידעו לאן הם שתים, איזה מחוז הם צריכים לכבוש, פתאום הם מבינים שמדובר במצרים. ואז גם ישנו הנאום המפורסם של נפוליאון, שאנחנו נחזור אליו, שנפוליאון אומר לחייליו, בכם צופות 4,000 שנה, כלומר הפירמידות, כן, שאתם רואים, הפירמידות שכאן, 4,000 שנה, היסטוריה אדירה, ואתם באים להותיר חותם בהיסטוריה הזאת, להתחבר, אולי אפילו להשיב אתרה, ליושנה. וזה אחד הדברים המעניינים, אגב, שאולי מאפיינים את חוסר ההבנה לפעמים, של בין תרבויות, שנפוליאון האמין, שהוא יאמר למצרים, ליושבי מצרים, שהיו תחת כיבוש ממלוקי, שהממלוקים, זו איזושהי אליטה שאינה מצרית במקור. אני הזזתי את הכובשים הללו, שאומנם כבשו ברשות הסולטן העותמני, אבל אני בא לשחרר אתכם. ולכן יקבלו אותו, הוא ידאג לשלטון יותר טוב, הוא יפתח יחסים טובים, עם בני הדת האסלאמית, אבל הוא לא משלהם. הוא אחר, הוא מאירופה, הוא נוצרי, ולכן לא קיבלו, ראו זר. החלומות האלה נגוזו. ומה שקרה לנפוליאון אחרי שהוא הצליח במשימה לכבוש את מצרים, זה שאת הצי שלו, ההוגן, את הצי שלו שבים, חיסלו הבריטים. אז עכשיו פתאום אין לו מפלט הימה ממצרים, אז הוא מבקש להתחבר לארץ ישראל, לפלס לו מכאן את הדרך, מכאן להרחיב את האופק, והוא מתחיל במסע שיביאו ליפו, שהיא הנמל החשוב, יפו תמיד הייתה מוקד מאוד חשוב של כניסה לתוך המקום הזה, הארץ הזו, והוא בדרך עובר בעזה, ועל עזה הוא משתלט בקלות רבה, והוא בא ליפו, והוא שולח שליחים לשליטי יפו העותומנים. שני שליחים שנושאים מכתב, קצר וקולע, שאומר שעדיף, כן, שהם יקנעו בלא קרב, וכך תחסך שפיכות דמים, והשליחים הללו נרצחים, מוצאים להורג, וגם מחוללים בצורה קשה שאינני רוצה לתאר. העובדה הזאת, קודם כל, היא מולידה את המצור הנפוליאוני על יפו, שמתרחש לפני 225 שנים, בדיוק, ואולי גם איזו חמת זעם במצור הזה. יומיים של מצור, מספיקים עד שהמצור הזה קורס, הצרפתים משתלטים על יפו, הם במשך יומיים מפציצים את חומת העיר, בסופו של דבר היא נבקעת, יש רבים שמלמדים ממש את ההשתלטות הנפוליאונית על יפו, כהשתלטות מבריקה מבחינה צבאית. אבל מה שקורה כשהצרפתים נכנסים ליפו, זה דבר נורא. זה דבר נורא מפני שכל הרסנים הוסרו. לא רק החיילים העותומנים סובלים, אלא גם האזרחים היפויים, וגם הנשים שנאנסות בחמויות גדולות. ואם לא די בכך, שאת זה עשו חיילי נפוליאון, תאמרו, לא נפוליאון עצמו, ואין לו שליטה בהם. הרי ששלושת אלפים חיילים עותומנים, שנתפסו כשבויי מלחמה, מוצאים להורג בידי נפוליאון. עכשיו, החישוב של נפוליאון מוצא כחישוב מאוד רציונלי. אני גם כך בבעיה, אין לי מזון לחיילים שלי, אין לי מה לעשות, אין לי איך להוציא מכאן לצרפת, ואין לי מה לעשות ב-3,000 שבויים אוטומנים. אני לא יכול לחלקל אותם, להחזיק אותם, אני פשוט לא מסוגל. אבל ההחלטה להוציאם להורג, האם זה באמת מוצא הגיוני ויחיד? ובעצם מה שנפוליאון ממית על יפו, זה טבח אדיר. והוא, כן, ראה את עצמו כמי שבא להביא נאורות לכל מקום שהוא כובש. אז אתה רואה את נפוליאון הזה, שקורא את איסורי ורטר הצעיר, כפי שהזכרנו, ספר על צעיר ואיסורי אהבתו ונפשו העדינה. אז מצד אחד נפוליאון הרומנטיקן הזה, שחולם חלומות פיוטיים על המקומות שאליהם הוא נוסע, אבל בסופו של דבר הוא איש צבא אכזר. וזו הדמות הזאת על הכפילות שבה, הקשה. ויש שיאמרו שהוא ישלם גם על הניצחון הזה, המזהיר לכאורה והמזוויע למעשה, אולי המזהיר צבאית, אבל המזוויע האנושית ביפו. כי הוא כבר יחשוב שערים מבוצרות בארץ ישראל בשליטה אוטומנית. הוא כובש כאילו זה עניין של מה בכך, בעיניים עצומות. ובסופו של דבר הוא יגלה במקום אחד, ששמו אקו, שזה ממש לא נכון. בידי נפוליאון. עכשיו תאמרו, דרך יפו היא לא ביפו, היא בירושלים, כפי ש... כן, סדרות ירושלים. ביפו. אבל זה בעצם המסלול הנפוליאוני, זה שהוא הבטיח אפילו לחייליו. חייליו של נפוליאון, שחלקם היו קתולים אדוקים, כמו הרבה צרפתים, הם באים למזרח התיכון, הם חולמים על ארץ ישראל, ובמיוחד על ירושלים, כמו צלבנים. אבל נפוליאון אומר להם שהדרך הזאת לירושלים חייבת לעבור קודם במקומות אחרים. הם לא יכולים ישר להתנפל על ירושלים. זה לא יצלח. ומיוחס לנפוליאון הציטוט שהוא לא רוצה לסיים את דרכו כמו קסיוס. מי הוא קסיוס? בסופו של דבר, ישנו מחקר של ההיסטוריון הישראלי, מרדכי גיחון, שטוען שהציטוט הזה הוא מצוטט לא נכון, אלא נפוליאון אמר קסיוס. שזו דמות שגם יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, מדבר עליה כשהוא מגולל את ההיסטוריה של יהודה, היהודים בארץ ישראל. קסטיוס הוא נציב צבאי רומי שבא לדכא מרידה יהודית ונכשל. ונפוליאון הוא מי שיש לו תודעה היסטורית בכך שאתה לא משתלט על ירושלים בקלות. הוא רוצה לסלול את הדרך לירושלים לאט. מזה אתה למד שנפוליאון, ואנחנו יודעים את זה, הוא היה קורא גדול. זה מה שאמרתי, האיש הזה שקורא, שיש לו תודעה היסטורית, אבל בסופו של דבר הוא גם עושה דברים מזוויעים, שנחתמים, כן, בתפיסה ההיסטורית שלו. אמנם הוא, בסופו של דבר, בחייו, הצליח להפוך את המסע הזה בארץ ישראל, על כישלונותיו, לקרש קפיצה לשליטה מלאה בצרפת, והוא ידע לעבוד, באופן תועמלני, ואנחנו עוד רגע נדבר על איזו תעמולה נפוליאונית כזאת, אבל מי שקורא היום על נפוליאון לא ישכח את טבח יפו ואת הצדדים האפלים של הדמות הזאת, שביקשה להצטייר, ויש מי שלרגעים קנו זאת ממש, כעצם האור והנאורות. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם איזשהו ניסוח. והניסוח הזה הוא ניסוח נפוליאוני. למה נפוליאון נוסע לירושלים? אין זה רק למען השב ליהודים את ירושלים שלהם, שבונפרט כבש את סוריה, כלומר את האזורים האלה, הוא כובש את האזורים של ארץ ישראל ושל סוריה, הוא מתכנן לכבוש אותם, אלא לעלות על קושטה כדי להטיל את חיטתו על וינה ועל פטרסבורג. זה בעצם קטע מתוך עיתון צרפתי שמסביר למה נפוליאון מנסה לכבוש את טאקו, שטחים בארץ ישראל, הוא עושה את זה לא רק כדי להשיב ליהודים את ירושלים שלהם. אז מה אנחנו בעצם יכולים להבין מכאן? שמה שנפוליאון עושה, בין השאר, כשהוא מתכנן לכבוש את ירושלים, להגיע מיפו לירושלים, זה להשיב ליהודים את ירושלים שלהם. ואכן, יש הרבה ציטוטים המיוחסים לנפוליאון כמי שמתכנן, אם הוא אכן השתלט על ירושלים, להפוך אותה למדינה יהודית. ויש מי שכתבו בעקבות זאת שנפוליאון היה, כן, קודם לבלפור, הוא המנהיג הזר הציוני הראשון, והוא קודם גם לציונות הממשית, הוא קודם להרצל. אפילו אומרים שהרצל השתמש, כן, כשאשר הוא ניסה לשכנע שליטים בהתכנות של הרעיון הציוני, הוא אמר להם גם נפוליאון האמין בכך. אז האם אנחנו צריכים לראות את נפוליאון כאביר ציוני? זה די ידוע שנפוליאון היה איזה יחס רומנטי, שוב רומנטיקה, ליהודים. כי הם העם הזה, העם של הספר, העם גם של המשיח הצלוב. והיה לו יחס חיובי אליהם, והוא גם שיפר את מעמדם בתוך, במובנים רבים, בתוך צרפת, והמקומות שבהם שלטים, כי גם פה היו לו צדדים לכאן. לכאן, כן? ולכאן ולמקומות אחרים. לא אותם צדדים. גם מול היהודים היו מקומות שבהם הוא התעכב או הסתייג מהשילוב המלא שלהם. אבל די ברור שנפוליאון עורר ביהודים תקוות. הוא עורר ביהודים תקוות שהוא ייתן להם לנהל את אקו כאשר הוא יכבוש אותה. והוא ישיב להם את ירושלים, והוא בעצמו אמר על עצמו שאילו היה כובש את ירושלים, היה בוחר להקים בה מחדש את מקדש שלמה. ולכן נפוליאון בסיפור היהודי, הוא איזושהי דמות, ולא לשווא היסטוריונים יהודים, נטו לו חיבה בהקשר של הסיפור היהודי, וגם יש אפילו מיתוסים שהם לא נכונים על יחסו של נפוליאון, או לא בהכרח נכונים, אנחנו לא יודעים אם נכונים, על יחסו של נפוליאון ליהודים, כי הוא עורר בהם איזושהי תקווה להשתנות המצב היהודי. בגלל שהוא היה הרומנטיקן הזה, שרוצה להחזיר עטרה ליושנה, אז הוא חשב שחלק מהסיפור, זה ההשבה של היהודים למקומם. היו לו כל מיני תוכניות לגבי היהודים, אולי הוא ישיבם לירושלים, אולי מן הצד השני הוא ירכז אותם דווקא בצרפת, וזה די יעלה את צרפת, הוא ראה ביהודים קבוצה חכמה, ומשכילה ובעלת כוח. את כל הדברים האלה הוא לא הגשים בסופו של דבר, זאת אומרת, העובדה שהמסע של נפוליאון בארץ ישראל היה מסע של חודשים ספורים, שקשל, היא גם סתמה את הגולל על הרבה חלומות יהודיים בני הזמן, אבל יש פה משהו שנזרע. למין הרגע שנפוליאון עובר פה באזור, האזור הזה מתחיל לרעוד מתחת לרגליים העות'מאניות. שוב, השליטה המלאה העות'מאנית בשטחים נרחבים אינה כבעבר, והדברים יכולים להשתנות, וזה יוביל את הגלגול ההיסטורי. בעצם אל המאה ה-20, זה הוביל גם הרבה מאוד יהודים לחשוב, רגע, פני הדברים בארץ ישראל יכולים להשתנות. ולכן אסור לנו שהתקוות שלנו תימוגנה. אולי, זה היה יכול לקרות עם נפוליאון, זה יצטרך לקרות עם אחרים, אולי בסוף מישהו ישיב אותנו לארצנו. והנה אנחנו באים אל אקו, ואני לא אתאר את המצור על אקו והעניינים הצבאיים. ידוע שנפוליאון הטיל על אקו מצור ארוך מאוד, שנמשך כ-80 ימים. ביפו, שהוא חשב שהיא דגם מקדים לאקו, אקו הייתה המעוז העות'מאני הגדול והחזק בצפון הארץ, אותו צריך להבקיע אם אתה רוצה שתיפתח לך הדרך צפונה, ולמוטט את האחיזה העות'מאנית בארץ ישראל, אם עשיתי את זה עם יפו ועם אקו, זה צלח. זו הייתה התפיסה. מה שלקח ביפו יומיים, לוקח עוד ועוד זמן, החומות של עכו חזקות יותר, אם נרצה לנסח זאת כך, הוא לא מצליח להבקיע, השיטות הלחימה של החילות העכויים של אחמד ג'זר, הן שיטות שמצליחות להטיש, העכויים גם עושים טעויות, אבל הן מצליחות להטיש את החיילים הצרפתים, שמנסים דרך פרצות מסוימות, לחדור לעכו, ולמעשה, בסופו של דבר, כשנפוליאון מתייאש, אחר ניסיון פריצה שלא צולח, והוא מפנה את עצמו אחורה, הוא עושה זאת כי הוא חייב לשוב למצרים שכבש, לחזק את כוחותיו שם, כי הוא מפחד שהאנגלים באים. אז הוא חוזר, הוא מבין שהוא התברבר מדי, אם הוא רצה להצליח במהלך, פה בארץ ישראל, הוא צריך שזה יהיה מהלך בזק, כמו ביפו. אבל זה לא מהלך בזק. עכו מבוצרת בצורה חכמה יותר, עם טריקים צבאיים. לעכו יש יועץ, איש צבא בריטי ממוצא צרפתי, אנטואן, יועץ צבאי לשליט המוסלמי של עכו, שמייעץ לו בשיטות הלחימה החדשניות, והוא הכיר את נפוליאון באופן אישי, וסנה אותו באופן אישי. אז פה נפוליאון מתמודד עם משהו שהוא לא היה יכול לחזות. ובעומק, אני חושב שהסיפור הזה של נפוליאון שלא מצליח בחיבוש עכו, זה הפך להיות סמל על כך שלא משנה כמה אתה חכם ומשוכלל ועטור תהילה, לא מעל כל גבעה אתה יכול לדלג בקלות. ואתה לא יכול לחשוב שכל גבעה לעומתך היא גבעה נמוכה, לפעמים זה הר. ולא כל מחסום אפשר לפרוץ. והעובדה שנפוליאון לא הצליח בהשתלטות הבזק שהוא תכנן על עכו, והוא צריך להפנות את גבו לחלום הגדול, לא בא לשערי ירושלים, כגואל ירושלים, עטור שבחים, מצהלות שמחה ברקע של יהודים או של אחרים. העובדה הזאת היא גם נבואה לעתיד. והעתיד הוא מה שיקרה לנפוליאון במוסקווה. כלומר, מה שיקרה לנפוליאון, אני אומר במוסקווה, אני מתכוון ברוסיה. החלום שלו להיות הכובש של מוסקווה, החלום שלו להכניע בפניו את רוסיה, את אמא רוסיה הגדולה והקרה, הדבר הזה לא צלח. זה היה יותר מדי. ולפעמים גם האנוש המצליח ביותר צריך לזכור שהוא אנוש, והמושג הזה יותר מדי הוא תקף גם לגביו. אנחנו מסיימים את המסע הזה. מוזיקלית נסיים אותו עם צ'ייקובסקי. והאוברטורה ששמה כן, 1812, זו יצירה שמוקדשת בעצם לניסיון הכיבוש הכושל, העובדה שנפוליאון לא הצליח לכבוש את רוסיה כפי שחלם בסופו של דבר. ולפני שנשמע את החלק שמסיים את האוברטורה, אני אקרא שיר שאני חושב שהוא אחד השירים הראשונים שקראתי כאן בשרה אחרי השביעי באוקטובר. ואני אקרא אותו עכשיו בגלל העובדה שהוא מזכיר את נפוליאון העומד, כן, לכבוש את מצרים, המדרבן את חייליו, הנאום המפורסם, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות שיר ישראלי מאוד, יהודי מאוד, של פנחס שדה, שאנחנו, כפי שאמרתי פעמים רבות, עומדים ממש אתה בשנה הזאת, 30 שנים ללכתו. ולא צריך להקדים עוד הקדמות. השיר הזה ידבר בעד עצמו, בכל מובניו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. נחש צפה, 27 לראשון, 91. הנחה שדה. לילה הולך ויורד על העיר, על הרחובות השוממים, שמי החורף הולכים וחשכים. העצים מול חלוני נעטפים באפלה, ציפורים בקיניהן נרדמות. קראתי פעם במקום כלשהו, כי בעומדו לרגלי הפירמידות, נפוליאון אל חייליו אמר, 4,000 שנה צופיות בנו עתה. בנו עתה צופה דבר מה אחר, ניסה יותר מפירמידות. בנו צופיות עיני אבותינו ואימאותינו, עיניים אינספור מגטאות ורמייזה ומגנצה, טולדו, נמירוב, קישינב, וילנה, ורשה, טרבלינקה. ועיניהם מה אומרות? עיניהם אומרות, בנים שלנו, נכדים אשריכם, שאינכם חופרים קברים לעצמכם בשלג, ולא נשרפים בכבשני אש, כמונו. שאינכם נקראים בשיני כלבים, ולא דקורים במאי עמכם. שאינכם עובדי יצא תחת השמיים, כאשר ראינו. שבידכם הכוח ואתם יושבים על אדמתכם. אתם הנחמה שלנו, עד כמה שנחמה כלשהי אפשרית.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.